טוב לכולם. אני אפתח באיזושהי הערה אישית. הספר לא נכתב על דעתי. האמת היא שדי ניסיתי למנוע אותו תוך כדי. אבל בכל זאת אני כאן היום. אני מוכרחה לומר שזה היה מביך לחלוטין, כל הפתיח הזה שעוסק בי, אותי זה עדיין מביך. זה פחות או יותר הזכיר לי כל העיסוק הזה בי את הרגע הראשון שנכנסתי לפוליטיקה, ופתאום ראיתי את הפנים שלי ככה על איזה שלט חוצות ענק, ועד היום קשה לי לקרוא כתבות שעוסקות בי, קל וחומר ספר. וכשהוזמנתי הנה והסתבר לי שאם אני באה או לא באה, האירוע הזה פחות או יותר הולך להתקיים, אמרתי אני אזור עוז ואקרא גם את הספר. ואחרי שקראתי, קודם כל התגברתי על שני דברים שנהגתי לעשות בפוליטיקה, החלטתי שגם דברים שאני לא אתרגז מדברים שנכתבו עליי בעבר, והם לא נכונים או כן נכונים או פוגעים, ובסופו של דבר התקשרתי לאילן ואמרתי לו מילה אחת, שהספר הוא הגון, אני לא חייבת לאהוב בו כל מילה, והוא כולל גם ביקורת, אבל הוא הגון, והדבר השני שבגללו אני בעצם נמצאת כאן, זה שיש מילה אחת שאני לא יכולה לעמוד בפניה, וזאת המילה שלום ומסע ומתן, וברגע שהובר לי שהערב הזה בזה הולך לעשות, וזאת סיבת כניסתי לפוליטיקה, אז אמרתי, כאן אני אהיה. והזכרת, טלי, את מה שאת כתבת בנובמבר 2005, וקצת אחרי זה בעצם שרון נפל, נפרד מאיתנו, ובתקופה היא, אני זוכרת את היום ששרון נפל ונסענו לירושלים, ובעצם לא היה ברור מי יחליף אותו, ודובר על זה שתהיה התמודדות בקדימה של אז בין אולמרט לבני, ואני הגעתי לירושלים ואמרתי, אני לא מתמודדת. אמרתי, הייתה טלוויזיה בחוץ, וממש אמרתי עוד לפני שפגשתי את אולמרט. ורק במלחמת לבנון השנייה, החלטתי שאני מתמודדת כי חשבתי שאני גם יכולה. ורק תוך כדי מלחמה, וזה גם בהקשר המגדרי שדובר פה, הבנתי שגם אני באופן אישי וגם אני כאישה מביאה לחדר קבלת ההחלטות בקבינט הביטחוני תוך כדי מלחמה, זווית ראייה אחרת שהיא הרבה יותר רחבה מאשר הזווית הצבאית הצרה, שגנרלים ושרים וגברים מביאים איתם לחדר הישיבות, והתפיסה היא יותר רחבה, היא תפיסה ביטחונית, אבל היא תפיסה שהיא לא רק צבאית, וביטחון הוא הרבה יותר מצבא. ורק במהלך המלחמה הזאת בעצם החלטתי שאני רוצה ויכולה להתמודד על ראשות ממשלה, דבר שלא הרגשתי קודם, ואולי זה גם עניין לנשים שקודם כל אנחנו צריכות להרגיש עם עצמנו שאנחנו יכולות. ההערה, סליחה? וואו. טוב, זה היה מרגש. ההערה השנייה, אילן העיר על הנושא של ההורים והמקום שממנו הם באו, ודיבר דן מרידור על התנועה הלאומית ליברלית. אני חשבתי תוך כדי זה שאתה מדבר שבעצם אנחנו לא שינינו את השקפת העולם שלנו, אנחנו מיישמים מערכת של ערכים שעליה גדלנו, שזאת מערכת הערכים הז'בוטינסקאית בעצם, ואני חושבת שההורים שלנו, שחינכו אותנו על בסיס מערכת הערכים הזאת, נמנעו מהכרעה שהועברה לדור שלנו. ואם יש עלינו אחריות, היא הייתה להכריע. וההכרעה הזאת היא בעצם בין ארץ ישראל השלמה לבין מדינת ישראל היהודית, או מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. והדחייה בהכרעה הזאת עובדת לרעת מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. וזה בעצם מה שמאפיין את השנים האחרונות במדינת ישראל. המילה שלום הפכה להיות מילה גסה. אתם יודעים, במערכת הבחירות הקודמת עוד אמרתי שהמילה שלום הפכה להיות מילה גסה, והמילה דמוקרטיה תהפוך להיות מילה גסה, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו שתי המילים האלה הם מילים גסות. זה לא קורה סתם, ואני רוצה להתייחס גם למה זה קרה לנו, ולמה שני הדברים האלה קשורים. כי בעצם בשנים האחרונות אנחנו רואים מתקפה בעצם על התפיסה שצריך לנהל מסע ומתן, שצריך להגיע לשלום, תומכי המהלך או תומכי השלום מיד מצוירים כתומכי האויב. ואם אני חוזרת בעצם רק לפני 5 שנים, אני חוזרת רגע לשנת 2014, באמצע שנת 2014, אפריל, התכנסנו בחדר המסע ומתן אחרי שהסתיים המסע ומתן. היה ניסיון בינינו לבין הפלסטינים להבין מה היה כאן בעצם, אחרי שהתפוצץ המסע ומתן, וישב לידי דוקטור טל בקר, הוא היועץ המשפטי של משרד החוץ, עם ה-Yellow Pages, ואחרי ששמענו את הפלסטינים, הוא כתב לי מילה אחת על הדף, וזה היה טראג'די. והטרגדיה הזאת, בעצם אנחנו, היא נמשכת ורק הולכת ומחריפה. כי בשנת 2014, המסע ומתן התפוצץ אחרי שהוכן כבר מסמך אמריקאי, שהיה אמור להיות המסגרת למסע ומתן, ונתניהו הסכים לנהל מסע ומתן. תוך כדי, נתניהו כמו נתניהו, זה לא הוא, זה האמריקאים, הם כתבו את זה, למרות שאני מודיע לכם שהוא ידע והסכים לא רק לכל משפט שהיה רשום שם, לכל מילה ולכל אות שהיה רשום במסמך האמריקאי הזה. ובכל זאת, למרות שזה היה מסמך שדיבר על שתי מדינות לשני עמים ומדינה פלסטינית מפורזת והבסיס גבולות 67 פלוס השינויים המתחייבים, זה לא התממש לכדי המשך המסע ומתן. ולפני 5 שנים גם הייתה לנו מערכת משפטים שקיבלה גיבוי משר משפטים, בעצם שרת משפטים שאז הייתי בתפקיד, ומאז הכל השתנה. ומאז השלום נראה רחוק הרבה יותר מתמיד, מערכת המשפטית נמצאת תחת מתקפה, ואני רוצה לדבר לרגע על למה זה קורה לנו ולמה אני חושבת שזה קשור. וזה קורה כי יש מי שרוצה שזה יקרה. כי יש מי שהחליט שצריך לתקוף את שתי המערכות האלה, את אלה שמאמינים בזה שצריך לחזור ולהגיע להסדר שמבוסס בסופו של יום תמיד על חלוקת הארץ, על פלוס מינוס הפרמטרים של קלינטון, ושמערכת המשפט מפריעה לו. ואם נתרומם לרגע למה זה קורה ומה ההבדל בעצם, אני רוצה שנחזור רגע, שזה הדבר שצריך להוביל כל מנהיג, ונדבר גם על מנהיגות, לווייז הלאומי שלנו. בעצם, מה היעד הלאומי שלנו? וצריך לומר את האמת, מדינת ישראל חלוקה בין שני וייזים לאומיים שונים לגמרי. הוויכוח הזה לא התנהל. המילה שלום לא נשמעה במערכת הבחירות, לא הקודמת ולא הקודמת קודמת. אבל זה קיים, וזאת הסיבה למה שאנחנו רואים. כי הווייז הלאומי שלי, ולא רק שלי, אלא למי שמאמין שצריך חלוקה, הוא קודם כל עוסק בנו. בואו נסכם לרגע עוד משהו. מי שמאמין שצריך להגיע להסדר שלום, איננו מייצג את העניין הפלסטיני בבית ספרנו. הוא מייצג את התפיסה הלאומית הישראלית, שזאת התפיסה עליה חונכנו. התפיסה שמקיימת את מדינת ישראל כמדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. והתפיסה שלנו שאומרת שמדינה יהודית זה לא עניין דתי, להפך. התפיסה של העניין היהודי כעניין דתי שומט את הקרקע מתחת לתנועה הציונית שהייתה תנועה לאומית, ולכן ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי שיש בה שוויון מלא לכל אזרחיה כולם, ללא הבדלי דת, גזע, מין, כמו שכתוב במגילת העצמאות. ושוויון זה לא טובה לערבים, שוויון זה חלק ממערכת הערכים שלנו, ושוויון זה אפילו לא טובה של המדינה היהודית לדמוקרטיה, כי אתם יודעים, ואהבת לרעך, זה לא נכתב בחוקה האמריקאית. וברגע שזה היעד, לשם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים לעצור בתחנה בדרך, כי אנחנו חייבים רוב יהודי, והתחנה בדרך זה תחנת השלום, לא שם ליד עזריאלי, אלא תחנה שבה אנחנו מקווים למצוא את הפרטנר, שאיתו אנחנו נגיע להסכם. ובעצם אני נכנסתי לפוליטיקה, כי הבנתי ב-95 את התפיסה הזאת שהבחירה היא לא בין אוהבי ארץ ישראל לבין מי שרוצה להגיע להסכם, אלא אני מאמינה בזכות של העם היהודי על הארץ כולה, אבל אנחנו נצטרך לחלק אותה כדי לשמור על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. זה החזון, הוא קיים שם כל הזמן, אפשר להחליט על דרכים אחרות לשמור אותו, אבל זה החזון שנמצא שם. והמטרה שלי בכניסה לפוליטיקה הייתה סיום הסכסוך, וככה גם ניהלתי את המסעים ומתנים, ואני אתייחס לרגע האם זה עדיין ריאלי לצפות לסיום הסכסוך, לפעול אליו, או שאנחנו צריכים לחשוב על דברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות. אבל ברגע שאנחנו מבינים, למרות ההסתה הנמשכת, שמי שרוצה שלום רוצה לתת משהו לפלסטינים, אלא מי שרוצה שלום רוצה שאנחנו נקבל מתוכו, שנקבל גבולות, אנחנו מדינה בלי גבולות, בלי גבול, שנוכל לחיות כאן באמת באופן ששומר על המדינה היהודית דמוקרטית עם רוב יהודי, הייתי רוצה למצוא בתחנת השלום את הפרטנר הזה. אני רק חושבת שכשהדיון עסוק בשאלה, עצרנו בתחנה, יש או אין פרטנר, זה דיון שגוי. כי אנחנו צריכים להחליט בשבילנו מה אנחנו רוצים, ואתם יודעים מה? בוא נניח שיש בעיה עם הפרטנר, ווייז, פקק תנועה. אני לא מחליטה שעכשיו אני בוחרת כיוון אחר לגמרי, אז אני עוצרת. אז אני מחפשת נתיבים חלופיים, מה בכל זאת אני יכולה לעשות, ודבר אחד אני שומרת, אני שומרת על הדרך פתוחה. אני לא שמה עוד מכשלות בדרך, אני לא בונה עוד התנחלויות, אני לא מספחת, אני לא מצרפת עוד פלסטינים שיהפכו להיות בעתיד לאזרחי ישראל, אם אני רוצה לשמור את ישראל דמוקרטית. והזמן עובד לרעת אלה שמאמינים בעיקרון של שתי מדינות לשני עמים, דרך אגב, גם בצד שלנו וגם בצד הפלסטיני. ולכן התפיסה צריכה להיות כל הזמן שאנחנו זוכרים לאיפה אנחנו רוצים להגיע. ובמהלך המסע ומתן, רק כמה הערות, אפרופו דברים שנאמרו כאן על מה קורה בחדר המסע ומתן והנרטיבים, אז ככה גם אני נכנסתי למסע ומתן. ניסיתי לשכנע, הייתה בו עלה באנפוליס, בצדק שלנו, והוא ניסה לשכנע אותי כמובן בשלו. אל תשאלו, אני התחלתי מהתנך, הוא התחיל מהמשפחות שלו. ואחרי שתי ישיבות עקרות, מרתקות דרך אגב, באמת מרתקות, אמרנו, המטרה שלנו היא לא לשכנע אחד השני שהנרטיב שלי יותר צודק משלו. אנחנו יכולים להמשיך ולחיות כל אחד מהצדדים עם הנרטיב שלו. ואנחנו נכתוב גם את זה בהסכם. אנחנו נכתוב שאף אחד לא מוותר על תפיסתו, על תפיסתו ההיסטורית, על הנרטיב שלו, אבל אנחנו החלטנו לא להסתכל אחורה על ההיסטוריה של כל אחד מהעמים, אלא אנחנו החלטנו שאנחנו מקבלים את ההחלטות לעתיד של... אני דיברתי על הילדים שלי, הוא דיבר על הנכדים שלו. וזאת הייתה החלטה, כי ברגע שאתה נכנס לשיח נרטיבים, אתה לא יוצא ממנו. והדבר השני, עוד דוגמה קטנה שעוסקת בלתת מקום לכבוד הלאומי, זה היה שאלת הפירוז של המדינה הפלסטינית. וגם כאן דיונים, הגיע נציג של משרד הביטחון, נזף בפלסטינים, ואמרתי להם, טוב, קלינטון, demilitarized, מדינה מפורזת. אמרו, לא, קלינטון השתמש ב-non-militarized. הלכתי גם לשם, non-militarized, כי לא הייתה קודם מדינה, סיפור שלם, בשום פנים ואופן לא. ואז אמרתי להם, לא, אבל אתם באמת חושבים שיהיה לכם עכשיו צבא ומטוסי קרב, וטנקים, אמרו, מה פתאום? אמרתי, אז למה אתם לא מסכימים? אמרו, כי זה הכבוד שלנו, כי אנחנו רוצים מדינה, לא מדינה מינוס. אמרתי להם, אתם צודקים. אנחנו נכתוב בסעיף הראשון של ההסכם, שתקום מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית. ובסעיף השני נכתוב שהמדינה הריבונית והעצמאית הזאת קיבלה החלטה שלא יהיה לצבא. כמו שעשו מדינות אחרות, כמו שמצרים עשתה עם סיני, אחרי מלחמת העולם השנייה, אני לא רוצה להזכיר, אבל בגרמניה ויפן, ועד היום בקפריסין יש עוד בסיס בריטי. ובעצם בדרך הזאת, והם הסכימו. אבל לקח הרבה שנים עד שהוצאתי את הדבר הזה החוצה, כי עוד דבר ידעתי. שאם אני אצא מהישיבה ויגיד, יש, הם הסכימו, זה יהיה הרגע שבו הם יצטרכו להכחיש. וכאן יש מלכוד קבוע. המלכוד הקבוע שכשאתה מנהל את המסע ומתן, רוצה לשמור את הדברים בשקט, כי אתה יודע שאם תנפנף בהישג, זה יגרום מבוכה פנימית לצד השני, והוא יצטרך להכחיש. אבל אם אני לא מספרת מה היה, אז הציבור שלי לא יודע שאולי יש התקדמות, ואולי בכל זאת יש פרטנר, ואולי בכל זאת יש תקווה לשלום. וזה מחיר שגם אני וגם מי שניהל את המסע ומתן בשני המסעים ומתנים האחרונים שילם, שאנשים לא יודעים מה היה ונדמה להם שבעצם לא היה כלום, גם כשהיה הרבה. אבל אני חוזרת לרגע, בכל זאת לשאלה, האם אנחנו רוצים באמת משהו זמני או משהו שהוא סיום הסכסוך. אני נכנסתי לחדר במטרה לסיים את הסכסוך, ולא הצלחתי. ויש לי מחלוקת גם עם אפרים הלוי בשאלה של החמאס, בין היתר, כי אם יש לי אופציה לסיים את הסכסוך, וחמאס מוכן לגבולות 67 ולא מוכן לסיים את הסכסוך, אני אעדיף את אלה שאני יכולה לסיים איתם את הסכסוך. היום אנחנו נמצאים במצב שהוא מצב אחר לגמרי. אנחנו נמצאים במצב שבו בעצם כבר יש קיפאון עמוק. אני אתייחס גם לתוכנית האמריקאית, ולכן בסיטואציה הזאת, בדרך אל המטרה, אם אני לא יכולה לסיים סכסוך, אז אני צריכה לעשות את כל הצעדים האפשריים, לשמור את הדרך פתוחה ולהתקדם לכיוון. זה לא הדבר הכי טוב שיש, אבל בבחירה בין 100 ל-0, זאת הבחירה הכי גרועה לפעמים, כי אנחנו נשארים עם 0. ולא רק שאנחנו נשארים עם 0, קורים דברים. והמחשבה שבה, טוב, לא נורא, לא הגענו להסדר, המצב יישאר כפי שהוא, זו טעות, כי מדינת ישראל הובלה בשנים האחרונות על ידי קבוצה שהווייז הלאומי שלה הוא שונה לגמרי. ובווייז הלאומי הזה, בעצם כתובה כתובת אחרת, לא מדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל, אלא כתובה ארץ ישראל השלמה. וכשזה הווייז הלאומי, אז בעצם יש תחנה אחרת שעוצרים בה. אני רוצה לעצור בתחנת השלום. התחנה שהם עוצרים בה זה תחנת ההיפרדות מהדמוקרטיה. כי הדמוקרטיה היא דבר שמפריע להם לעשות את הפעולות שיקרבו אותם לארץ ישראל השלמה. כי היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שמתנגד לחוק ההסדרה, והוא אומר שזה לא חוקתי. ובגץ הוא זה שאומר שפעולות כאלה או אחרות שנעשות בהתנחלויות הן לא חוקיות, ושצריך לשמור על שוויון. ולכן הם בעצם לקחו אותנו כל השנים האלה למקום שלא רק השלום הפך להיות למילה לא לגיטימית, אלא גם הדמוקרטיה, והצטרף לזה בנסיבות היסטוריות איומות. גם ראש ממשלה שזאת לא האידיאולוגיה שלו, שלא תתבלבלו, אבל מסיבת השחיתות האישית שלו, היועץ המשפטי מפריע לו, והמשטרה מפריע לו, ובתי המשפט מפריעים לו, ובגץ. ונכנסנו כאן כמדינה לתוך תנועת מלקחיים, שבה אלה שמסיבות אידיאולוגיות רוצים לקחת אותנו לכיוון של ארץ ישראל על חשבון מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, בעצם הגיעו באותו פרק זמן עם ראש ממשלה שמסיבות השחיתות האישית שלו רוצה להיפרד מהדמוקרטיה. וזה מה שקורה כאן, עכשיו, בימים האלה. אתם מבינים, כשראש ממשלה מחליט לקרוא לציבור לצאת לרחוב בטענה שהחלטת יועץ משפטי לממשלה ומערכות אכיפת החוק זה הפיכה שלטונית, הרי זה פוגע בבסיס המערכת המשותפת שאנחנו חיים בה. הרי כשיש כתב אישום של מדינת ישראל נגד ראש הממשלה, כל אחד צריך לבחור צד. או מדינת ישראל, או ראש ממשלה שמואשם בפלילים. וכשראש הממשלה קורא לאנשים לצאת לרחובות בגלל כתב האישום הזה, זה יוצא משהו כמו הממשלה נגד מדינת ישראל. וזה המצב האמיתי שבו אנחנו נמצאים היום. ולכן שני הדברים האלה מתחברים. ולכן אנחנו חייבים לחזור לבייס, לדבר הבסיסי ביותר של מהו החזון שלנו, ואחרי זה נתווכח על הדרך, זה בסדר. חלקי, שלם, חמאס, פתח, בצד השני. מה הדרכים הנכונות לעשות את זה? מהם העקרונות למסע ומתן? אבל שנדע לאיפה אנחנו רוצים להגיע, ואיבדנו את זה. פשוט איבדנו את זה. ולא איבדנו את זה כי לא שמנו לב, אלא כי מישהו טרח לעשות את זה ולדבר על זה ולייצר חוסר לגיטימיות ולטעון שכל מי שרוצה שלום משתף פעולה עם האויב, ושר חינוך שטען שבגץ הוא גם כן לא מאפשר לנו להציג ביטחון, ועכשיו הוא בכלל שר הביטחון, וכל הדבר הזה קרה בחמש שנים באופן מואץ במיוחד במדינת ישראל. עכשיו, הווייז, ההוא, הווייז שמדבר על ארץ ישראל, הוא לא ישמור על מדינת ישראל, לא יהודית ולא דמוקרטית, הוא יוביל למדינה שבעצם לא יהיה בה רוב יהודי או שלא תהיה דמוקרטית, וימשך בה הסכסוך, הסכסוך הזה. ואני מסכימה עם הדברים שנאמרו כאן שבעצם צריך מנהיגות, והמנהיגות היא זאת שיודעת שהמחיר שעם ישראל, המחיר שמדינת ישראל תשלם אם לא נגיע להסדר, הוא הרבה יותר גבוה מכל מחיר, ואני מסכימה עם הדברים שנאמרו כאן, מכל מחיר, שמי שיחתום על ההסכם ישלם. וזאת צריכה להיות מנהיגות שברור לה גם שזה החזון וגם משוכנעת שלשם צריך ללכת. עכשיו תראו, הבשורה הטובה, כי מקום לדאגה סיכמנו, יש הרבה מקום לדאגה. עכשיו בואו נראה בכל זאת אם יש גם בשורות טובות, ואני חושבת שיש בשורה טובה. כוחם של הקיצונים נחלש בבחירות האחרונות. אם עד הבחירות האחרונות הם יכלו בעצם להשפיע על כל מה שהם רצו, לקבל כל חקיקה שהם רצו, המילה סיפוח נהפכה מילה לגיטימית, כוחן כרגע נחלש, שזה חלק מהבשורות הטובות. בעניין ארצות הברית, והייתה התייחסות, כן, הבשורה הטובה לפחות הייתה לפני מספר שנים, שנשיא ארצות הברית אמר שהוא רוצה דיל. עכשיו, בהנחה שלא מדובר בדיל בינו לבין נתניהו, או בדיל בין נתניהו לבנט, אלא בדיל בינינו לבין הפלסטינים, יש רק דיל אחד שאני מכירה שיכול לעבוד, וזה באמת שתי מדינות לשני עמים. אבל לא אכפת לי שיחשבו מחוץ לקופסה דרך אגב. אם יש משהו אחר שפותר את הסכסוך, שומר על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, סבבה לגמרי מבחינתי. אבל אני כן רוצה לומר דווקא היום משהו בסיטואציה שבה מדינת ישראל נמצאת גם לארצות הברית. אני מבקשת, ממליצה, שיקדישו עכשיו את אותו מספר שעות, אותה מספר שעות שהקדישו לשיחות והקשבה לנתניהו ושותפיו הטבעיים, שיקדישו עכשיו לבני גנץ ושותפיו הטבעיים. כי אם באמת רוצים דיל, אז כדאי שיקשיבו לאותה קבוצה בציבור הישראלי, בפוליטיקה הישראלית, שלא הייתה מיוצגת בממשלה הקודמת, והסיכוי להגיע עם לדיל, כפי שטראמפ קורא לו, הוא גדול יותר. לכן, אם אני רוצה לסיים באיזושהי נימה אופטימית, אני מאוד מקווה שלא נעבור עוד מערכת בחירות. אני מקווה שתורכב כאן ממשלה. אני מקווה שנחזור לתהליכים ששומרים את הדרך הזאת, ששומרת על החזון שלנו, את הדרך פתוחה, שלא נעשים מעשים שהם עוד במפרים ועוד מכשולים בדרך, שגם אם אין שלום כולל ומלא מעבר לפינה, שיקרו התהליכים שיחזירו גם את אמון הציבור וגם שישמרו בפועל את הדרך הזאת פתוחה. ואני מאוד מאוד מקווה שכשתורכב הממשלה הבאה, ישראל תחזור לממלכתיות, תחזור לחזון שלה, תחזור למגילת העצמאות, ואז נתחיל לראות את האור בקצה המנהרה. תודה רבה.